שבת שלום ומבורך לכם ולכל המאזינים.
השם עליהם יחלו חזק וברוך לרב, תודה. כמנהגנו בקודש, אנחנו נפתח בשאלות המאזינים. כבר שאלה ראשונה, יש לנו מאזין מבני ברק. שלום לך, יעקב.
שלום וברכה, רציתי לשאול את הרב. אחד הרבנים כתב שאסור לשאול ברכבת. וזה לא נוח לשאול בתחבורה ציבורית, כי אין מספיק תחבורה ציבורית כמו ברכבת. מה הרב אומר?
האמת שאני לא מעודכן, לא ידוע לי מי אמר, ואם הסכימו איתו רוב הרבנים. האמת שמי שיכול לא לנסוע ברכבת שמחללת שבת, ודאי שראוי שכך יעשה. אבל מי שאנוס ואין לו דרך אחרת, וזו הדרך היחידה, ועדיין לא שמענו את קולם של הרבנים, אנחנו לא מצויים, אני אישית בכל אופן, לא מצוי בכל הפרטים מה קורה עם הרכבת, אם היא, אם ההנהלה מוכנה לקבל עליה את המרות של גדולי ישראל, של הרבנים, ולשמור את השבת שניתנה לנו מאת השם יתברך בהר סיני כאות בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אין פה איזה פגיעה ברגשות פרטיים, או כפי שמציירים איזה שזה עניינים של לחץ דווקא של אנשים חרדים, של אנשים שומרי מצוות, דוחקים את זה לפינה לא נכונה. שבת זה דבר שנוגע לכלל האומה, וזה לא קשור מי האיש ומה האיש, מה עמדותיו ומה דעותיו הפוליטיות. שבת טבו, שבת זה עם ישראל, עם ישראל זה שבת, ושבת זה עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא יעזור שבעזרת השם כולם יקשיבו וכולנו נתאחד כעם אחד, בפרט סביב השבת, כמה היא קדושה וטובה ויקרה לכל האומה כולה. תודה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו כבר עם מאזין נוסף, אברהם מרכסים, ששלום לאברהם.
שלום וברוח, צהריים טובים, שבת שלום לכם ולכבוד הרב.
שבת שלום,
ברוך השם שזיכרנו השם גם לשיעור של הרב ביום שלישי בחיפה, ברוך השם.
תודה.
הרב, השאלה היא שלי, אולי קצת מעט חזון למועד, אבל בכל מקרה, אנחנו ציבור שמתפלל בפלג מנחה. ולגבי חנוכה והדלקת הנרות, יש כמה סעיפים בהלכה שאנחנו גם ראינו בספר של הרב, שאם לא מגיע בזמן של הרמב״ם, אז יגיד לאשתו, או לא יגיד לאשתו שתדליק במקומו, או שילך וכל הלילה ידליק. איך ינהג? אנחנו לא מתפעלים, אנחנו לא מספיקים להגיע גם לבית בזמן של עד שתכלה הרגל מן השוק. אז איך אנחנו נדליק את הנרות? אולי ידליק בו בית כנסת, בפלג מנחה, אחרי התפילה? איך
להתלך ונדיק
את הנרות בעזרת השם?
בוא נעשה קצת סדר. רבותינו לימדונו, וככה פסוק אומר, מהיות טוב אל תיקרא רע. כלומר, אם אדם יכול לעשות את המצווה בצורה הכי מהודרת והכי טובה, אז ראוי כן לעשות, וכדאי להשתדל בכל דרך אפשרית לקיים את המצווה כפי שהיא צריכה. שמה, הזכרתי לי ציטת הרמב״ם, נזכיר לכלל המאזינים לטובתם. היום השקיעה היא בסביבות, ברוב חלקי הארץ, 4:40. זאת אומרת, גם בימי החנוכה זה עומד תמיד בדרך כלל על 4:40, 20 דקות לפני 5 בערב. לדעת הרמב״ם, מיד בשקיעת החמה, זה הזמן, אבל הרמב״ם כמובן לא דורש ממך להיות מלאך להזיק באותה דקה על השנייה. הוא נותן לך חצי שעה שזה זמן ההדלקה. וידוע שזה הזמן שמוגדר בתלמוד, כל זמן שעד שתכלה רגל מן השוק. זאת אומרת, האנשים עדיין בוקעים, הולכים, עוברים ושבים ברשות הרבים. אז גם אם היום המציאות היא לא בדיוק תואמת אותו דבר, אבל זה אותו עניין. זאת אומרת, יש לי זמן, מרווח הזמן שלך של הדקת הנרות, זה בין 20 לפני 5 20 דקות לפני 5 בערב, לבין 5 ו-10. חצי שעה עגולה של 30 דקות. עכשיו, דעת מרן רבי יוסף קארו היא לא כשיטת הרמב״ם, אלא הוא כתב סוף שקיעתה. סוף שקיעתה זה 15 דקות ואולי קצת יותר, בוא נגיד 20 דקות. בוא נראה לדעת מרן השולחן ערוך, זמן ההדלקה זה בסביבות 5 או כמה דקות לפני 5, 5 דקות לפני 5. אז כשאתה יכול לקיים כן את המצווה, יש לך מרווח של רבע שעה, בין 4:55 לבין 5:10, שזה 15 דקות, אנחנו כולנו משתדלים להדליק בתוך 15 הדקות הללו. אלא שכאן באה השאלה, מה עם תפילת ערבית? תפילת ערבית, תמיד הספרדים היו נוהגים, וכך נוהגים גם היום, אלה שמדקדקים במצוות, להתפלל ערבית מיד עם השקיעה, ואפילו כמה דקות לפני, לא נורא. וכשמגיעים הביתה, מגיעים בסביבות 4:55, אומרים את קריאת שמע בעונתה, זה נקרא, כפי שהגדיר את זה רבנו יונה, שזה קריאת שמע בעונתה. ולמה דווקא אני קורא את קריאת שמע בהתחלה? כיוון שזה מצוות עשה דאורייתא, ואילו חנוכה זה מצוות דרבנן. זה א', ב', קיימלן תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. התדיר, המצווה התדירית, כל ערב אני צריך לומר קריאת שמע בעונתה. אז זה תדיר. והלא תדיר זה חנוכה, שזה פעם בשנה לשמונה ימים, שמונה ימים בשנה. אז לכן מקדימים לומר את קריאת שמע. קריאת שמע תיקח 2 דקות וחצי. הנה כבר ב-5 אתה מוכן ומזומן, ותשתדל לפני כן שהנרות יהיו מוכנות. אנחנו תמיד נזהרים כבר בלילה, שאדם הולך לישון ב-11, 12 בלילה, ב-10 בלילה, להכין את הנרות, להכין להספיק שמן למחרת, עם פצילות, עם כל מה שצריך, כדי שמחר לא תהיה בעלה ותהיה לחץ בדיוק ברגע האחרון, חוץ עם מוצאי שבת, שכאן אין הרבה מה לעשות. יש כאלה שיכולים גם להתארגן מערב שבת למוצאי שבת, אשריהם ישראל, אבל כך נקיים את המצווה כמו שצריך. אדם שלא יתפלל ערבית והגיע הזמן הדקת נרות, מה יעשה? האמת שהאשכנזים, בני אשכנז, לא נוהגים כפי שאמרתי, כיוון שהם נוהגים להדליק מיד עם השקיעה, בדרך כלל, או 10 דקות, רבע שעה אחרי השקיעה. נו, אז בערבית הם תמיד מתפללים חצי שעה אחרי השקיעה, אז באמת הם יכולים כך לעשות, להדליק קודם נרות חנוכה, לשיר איזה שיר, לומר איזה מזמור, ומיד הולכים לבית הכנסת הסמוך, מתאספים שם ומתפללים את תפילת ערבית. אבל נכון יותר לספרדים לא לעשות כך, אלא להקדים. עכשיו אתה שואל אותי, הבנתי, השאלה שלך חוזרת על אדם שהוא יודע שהוא לא יכול להגיע לפני שעה יותר מאוחרת, כלומר הוא יגיע ב-7 בערב, ב-8 בערב הוא יגיע הביתה. אז התשובה היא כזאת, אם כשהוא יגיע הוא יראה את הילדים נמצאים, הם לא ילכו, לא יתפזרו, או שהם ערים ולא ישנים, וגם האישה, הגברת הנכבדה, נמצאת, אז באמת הם יכולים להמתין, הוא יבוא ואז הוא יברך אפילו שעבר החצי שעה, כיוון שיש צד כולה מצד שעד שתכלה רגל מן השוק, היום זה קצת יותר ארוך במציאות, אבל גם יש עניין שכל בני הבית יהיו נוכחים, כיוון שיש לי גם עוד מצווה, מצווה של פרסומי ניסה, ופרסומי ניסה ככל שיהיה עוד מישהו מבני המשפחה נוכח בשעת ההדלקה, אני מקיים בזה מצווה. ולכן במקרה אשר כזה, אז לא נורא אם תעבור את החצי השעה ותדליק את הנרות, בתנאי שיהיו כולם נוכחים. הוא הדין, ההלכה אומרת, אישה שלא הדליקה, היא לא רוצה להדליק, אומרת זה התפקיד של הבעל. והבעל משום מה התמהמה אותו יום, היה עסוק, היה איזה מקרה חירום, היה איזה עיכוב, הגיע מאוחר בלילה, 11-12 בלילה, והוא רוצה להדליק נרות, אסור לו להדליק לבד, אלא הוא צריך להעיר מישהו מבני ביתו, וביחד הוא ידליק ויצאו ידי חובה. אתה שואל אותי, מה אם האישה, אם היא רוצה להדליק ולהוציא אותו ידי חובה, זה כן מועיל. זה בתנאי שאם היא רואה שהילדים הולכים בישנים, עומדים לישון, הם עייפים מאוד, היום הם התעייפו, התעוררו מוקדם בבוקר, והם הולכים לישון, והאבא יחזור מאוד מאוחר, ואפילו לא מאוד מאוחר, כשהוא יחזור הם יהיו כבר ישנים, באמת במקרה כזה כדאי שהיא תדליק ותכוון להוציא אותו ידי חובה, והכל זה לפי העניין ולפי אותו יום והמציאות שיש באותה שעה. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. ואנחנו ממשיכים מאוד מאזין מרחסים, שלום לך רפאל.
שלום כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול את הרב, ילדה שקוראים לה בשני שמות, איזה שם עיקרי, איזה שם יותר חשוב, ואני צריך לקרוא לה את שתי השמות יחד?
אני חיכיתי לספר של השאלה, כי למעשה במציאות היום בודדים יש שמשתמשים תמיד בשתי השמות. רוב העולם קוראים לילדים שתי שמות, אני לא יודע למה, שיקראו 10 שמות יותר טוב. ידוע המעשה עם דוקטור להימן, עליו השלום, הרב מאיר להימן, היה בגרמניה, ושפעם אחת בתחנת הרכבת, יהודי אחד התחיל לדבר איתו גרמני, התחיל לדבר איתו ככה בקרירות ובניחותה, והרב אומר לו שהרכבת כבר, הנה היא נמצאת וכבר היא צריכה להתקדם, הוא צריך לעלות לקרון. אבל היהודי הזה התחיל לבקש מהרב להיות סבלני וכו', ואז עד שהוא זרק את השאלה, סוף סוף נולד לי בן, מה אני קורא לבן? אז הרב בא למהר, צעק, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, חסר לך שמות, קח את השבטים, 6 שמות זרק לו במקום. טוב, עד שהרב רץ אחרי הרכבת, הרכבת נעלמה, בסוף התברר שהייתה תאונה, והרב ניצל ממוות בזכות אותו יהודי. לא עברו אלא 13 שנים, הרב להימן עצמו כותב את המעשה, וזה מעשה ידוע ומפורסם, שאותו יהודי פוגש את הרב להימן עוד פעם באיזשהו מקום בשוק, ומבקש מהרב, הוא רוצה להזמין אותו לבר מצווה של הבן. אומר לו הרב, נו, מי אתה? אומר לו, אתה, מה, אתה לא זוכר? אני, אמר לו, אתה הצלת אותי, אתה הושעת אותי. טוב, אני אבוא לבר מצווה, מגיע לילד הזה שאבוא לבר מצווה שלו. לזכותו ניצלתי ממוות. אז הוא קבע איתו זמן, מקום. הגיע הרב לבר מצווה, בא לי שואל, מה קוראים לילד? אמר לו, אבא, ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון. אמר, בחיים לא שמעתי שם כזה. מה זה צריך להיות? אמר הרב לעצמו, קרא לו את השמות האלה. אומר לו, אני התכוונתי שתבחר שם אחד מתוך כלל הששת שמות הללו, אבל לא התכוונתי שתקרא. קראת בסדר, אז בוודאי שאחד כזה לא שרצה לקרוא לילד שלו, אז הוא קרא ראובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון. הוא קרא לו אחד השמות שהוא קרא ראובן וכולי. בוא נגיד כך, אז עכשיו לעצם השאלה שלך, לא צריך להשתמש לפי, אנחנו כאן צמודים להלכה, צריך לדעת שגם בנושאים של תפילה, נושאים של קבלה ונושאים של סגולות, אנחנו צמודים להלכה. ההלכה אומרת, מה קורה באמת עם אישה שיש לה שתי שמות? אז אנחנו לא שואלים מה השם העיקרי שבו היא קרויה תמיד. אז אם היא קוריה נגיד חנה, אז השם שלה חנה, אפילו שיש לה שתי שמות, חנה רחל, אבל בשם רחל כמעט לא משתמשים. אז גם כשהם מזכירים אותה לברכה, לא צריך להזכיר חנה רחל, כי אף אחד לא מזהה אותה בשם חנה רחל. זה רק אולי חלק מבני המשפחה או מבני הבית, לפעמים אפילו אחיותיה, בשבילם זה הפתעה לשמוע שלחנה שלנו יש לה עוד שם שקוראים לה רחל. אז לא ישתמשו בזה, אלא ישתמשו בחנה. והוא עדין להפך, רחל חנה. לא שיש לי משהו נגד רחל ובעד חנה, אבל הבאתי את זה כדוגמה. יוצא איפה שהשם העיקרי שבו היא נקראת זה השם הקובע. אלא אם באמת קוראים לה מדי פעם ולפחות שלוש פעמים ביום בשתי השמות גם יחד, אז באמת שתי השמות תופסים. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. אנחנו עם שאלה של מאזין מהדרום. שלום לך יעקב.
שלום כבוד הרב, שבת שלום, חילך לאורייתא.
שלום, שבת שלום מבורך.
רציתי לדבר על הנושא של גם חנוכה רב. היום, זה לא היום, זה כבר שנים רבות, שמוכרים ערכות מוכנים וכדומה. האם זה לא נקרא רידוד מצווה ואין עניין שאדם יכין את הדברים? הרב יכול להרחיב בדבר?
באמת זה יוצאים. שאלה מנקודת מבט מאוד מאוד חשובה במשכילה. העניין הוא שצריך לדעת שבנרות חנוכה יש סודות עמוקים מאוד מאוד מאוד. וגם אם לא נסתכל על הסוד, כי חייבים להסתכל על הסוד, אבל לא כולנו מבינים בסודות. אנחנו מסתכלים על פשט קיום המצווה, ואף על פי שהיא מצווה דרבנן, אבל אנחנו רואים כמה ישראל מהדרים אחרי מצוות הדלקת נרות חנוכה, ושהיא נמצאת במרכז של הימים האלה. לא הסופגניות והסביבונים, לא ההצגות והשידורים, לא כל מופעי הליצנות והזמר, לא אלה זה חנוכה. לא, חנוכה זה הנר, אותו נר קטן שמצאו אותו, השם, פח השמן הקטן שנמצא, באותו מדליקים ונעשה נס ודלק שמונה ימים, וזה עיקר המצווה. גם צריך לדעת שבכל הלילות נר המצווה זה נר האחד היחיד שאני מדליק. שאר הנרות הם נקראים נרות ההידור. למשל בלילה השמינית אנחנו מדליקים שמונה נרות ואת השמש זה תשע. המצווה היא בנר הראשון. שאר שבע הנרות הן נקראות נרות ההידור, והנר הראשון הוא עיקר המצווה. עכשיו השאלה שלך הייתה בקשר להדלקת נרות חנוכה, האם ההכנה, כן, ההכנה עצמה, הכנת המצווה, גם לפי הפשט ראינו בהלכה שיש עניין שאדם יתרח, אדם יזיע, אדם יעשה כל מה שביכולתו כדי להתקין לו את החנוכיה, כדי לשים שמן, כדי להשיג פתילות, כי יש גם, כעת אנחנו מגיעים לסוד, כי הסוד זה חלק מעניין המצווה. יש רמז גדול מאוד בפתילה עצמה, יש רמז גדול מאוד בשמן עצמם, יש רמז גדול מאוד בכלי החנוכיה, ורמז באדם עצמו המכין את החנוכיה. ותראה שתיקן רבנו יוסף חיים, הוא בחוכמתו הרבה, רבה של בבל לפני 120-150 שנה, הוא כתב את הלשם ייחוד שאומרים לפני הדלקת נרות חנוכה, ששם הוא שם דגש על הכוונות בהשמת השמן, בהנחת הפתילה ובמקום החנוכיה גם. יש בזה סוד, לכל אלה יש סודות ויש מצוות. אז בוודאי שמי שכן יכול יקנה לעצמו כוסות זכוכית לחנוכיה, ואין בזה משום חציצה ואין בזה משום ירידה במדרגה של ההידור החנוכיה. נכון שיש בספרים, וכך הביא רבי אברהם אזולאי, זה מקורו בדברי רבנו משה קורדבירו, שהמצווה מהמובחר זה חנוכיה מזהב. אבל בוא נזהר, כי יש אנשים לא ישרים, ישמעו חנוכיה מזהב, אוהו, מי יודע מה יכולים לעשות. וכבר קרו דברים, קרו דברים בהרבה חדרי מדרגות של בתים, שפתאום בליל שבת נעלמו כל חנוכיות הכסף. אבל דרגה שתיים זה חנוכיה כסף. יש 15 מדרגות בסוגי החנוכיות. מי שרוצה יעיין בספר חנוכה בציון, זה מובא שם, כולם מובאים באותו סעיף, לפי מדרגותיהם, עם המקורות של הדברים. אז זה לא פוגע כהוא זה. אם אני משתמש בחנוכיה של כסף ואני שם בתוך החנוכיה כדי שלא תתנף וכדי שהנרות יאירו יפה, אני שם בהם כוסות של זכוכית, ובכוסות של הזכוכית אני מניח פתילה עם איזה מתקן או איזה צף או איזה דבר שיחזיק את הפתילה כדי שהיא תעמוד לגובה בקו ישיר, כל הנרות כולם יחד ולא אחד למטה ואחד למעלה. גם הכוסות צריכות להיות לכתחילה כולם באותו גודל, אותו נפח, כדי שיראה יעקר שהכל ידליק אותם אדם אחד, כמוזכר בהלכה, צריך להיזהר בהלכה. אז באמת נכון שאם האדם משתדל, עושה מצווה יותר מהמובחר שהוא בעצמו מכין. אלא לפעמים האדם נמצא בנסיעה, לפעמים הוא הולך לבקר אצל קרובים, אצל הורים, או לרגל איזה שמחה משפחתית, והוא עולם שם, והוא לוקח איתו את הנרות של החנוכה. הוא לא יכול לטלטל את כל ולקחת גם בקבוק שמן וגם פתילות וגם כוסות. מי שיכול לארוז את כל זה תבוא על הברכה, אבל הוא רוצה לעבוד כך קצת יותר לאט, שהכל יותר קל, שהכל יהיה מן המוכן. באמת אחד כזה מותר להשתמש בנרות הללו, רק להשתדל שהשמן לא יהיה שמן למאור, אלא יהיה שמן ראוי לאכילה, הן מצד שאני צריך הקריבי עונה לפחתך לתת את השמן הכי טוב, שזה שמן לאכילה, הן מצד שתדעו רבותיי, כל הרופאים צועקים על זה, וזה ידוע שארגון הבריאות העולמי של ארצות הברית הם פרסמו כבר מזמן שכל השמנים שהם להדלקה מסוכנים לבריאות ומכילים חומצות מסוכנות ביותר. ולא רק זה, אלא גם העשן היוצא מהם והריח שנודף מהדלקת הנרות הללו מסוכן לבריאות. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כדאי לאדם לקנות בקבוק שמן זית מחברה מפורסמת, מחברה טובה, שאין שם זיוף. יש זיוף, כי אני חקרתי את הנושא, רוב השמנים שיש בשוק 70% זה שמן זית, 30% זה שמנים אחרים, אבל עדיין זה כן כשר. יש חברות מסוימות שאצלם זה שמן זית טהור, אז בסדר, מי שיכול לזכות בזה אשרה ואשרה חלקו. אבל בכל אופן בוודאי להכין לעצמו את החנוכיה ואת הנרות והפתילות, יש בזה מצווה מן המובחר. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב. ואנחנו עם מאזין משווי שומרון, שלום לך שאול.
שלום, ראשית ברצוני לאחל לכבוד הרב הרבה בריאות ושימשיך לזכות את הרבים.
תודה רבה.
רציתי להגיד, היום כשבאים הרבה פעמים לבתי כנסת רואים הרבה אנשים שמתפללים ולא מניחים את התפילים במקומן, ועוד יותר חמור מכך שנמצאים שם תלמידי חמים בבית כנסת שלא מעירים על כך מצד ערבות, מצד הרב. לכן הייתי מבקש מכבוד הרב שני דברים. קודם כל, אם הרב יוכל להסביר מחדש לרבים את המקום הנכון להנחת תפילין והחומרה באי הנחתם במקום, ושהרב ידגיש את העניין של הערבות, שכל אחד שרואה מישהו שלא מניח במקום חייב להעיר לו, יכול להיות שיתקן, יכול להיות שלא יתקן. תודה רבה לכבוד הרב.
חותם על כל מילה שאמרת, יפה אמרת ואשריך, ירבו כמוך בישראל. צריך לדעת ראשית הכל שהגמרא אומרת, וכך נפסק בהלכה וכל הפוסקים כותבים, שתפילין שאינם במקומם כמונחים בכיסם דמיין. זאת אומרת, אדם שלא מניח את, אני מדבר על הקציצה, הקציצה זה הריבוע של התפילין עצמם, הבית, הן של הראש הן של היד, ששם יש את ארבעת הפרשיות, קדש והיה כביעך שמע והיה עם שמוע לשיטת ראשי, וזה צריך להיות במקום. אם זה זז מהמקום הצידה, למעלה יותר, למטה יותר, זה נחשב כאילו הוא לא הניח, וכאילו התפילין עדיין מונחות בתוך כיס התפילין. אז זה צריך לשים לב. עכשיו, איפה מקום הנחת התפילין? אני אלך לפי סדר הנחתם. מנהים קודם את של היד, אחר כך את של הראש. את של היד מנהים במקום הקיבורת. יש פתגם ידוע, אין מנהים תפילין, אלא בשבת. שאלו מה, מה פתאום אלא בשבת? בשבת אנחנו לא מנהים תפילין, אסור להניח תפילין, כיוון שהמלך הוא הקדוש ברוך הוא, בכבודו ועצמו מופיע, וכל התפילין באים להזכיר לנו אותו, וכשהוא בעצמו נמצא, כי יש בשבת נשמה יתרה, אני לא צריך להניח תפילין, הוא עדין ביום טוב, וכאן אנחנו נוהגים בארץ ישראל, כשיטת הזוהר, שגם בחול המועד לא מנהים תפילין, וכולם נוהגים כך, אשכנזים וספרדים. אז מה העניין בשבת? אמרו ראשי תיבות, במקום שיער לשין שמאלית, במקום תפוח. תפוח זה בזרוע המקום של הקיבורת, כך זה נקרא בלשון חז"ל, כך מכנה את זה הרמב״ם, כך מכנים את זה הראשונים וגם מרן בית יוסף, שזה אם תאמץ את ידיך, וכמובן רוב העולם הם ימניים, אז מנהים ביד שמאל, תסגור ותפתח את כפות ידיך, את האצבעות, ותסגור ותאמץ אותם, ותמתח את השריר, תראה מקום נפוח במקום שמול הלב, בזרוע החלק העליון של הזרוע, שם זה מקום הנחת תפילין. למעלה יותר, במקום הפחות, הלא תפוח, או למטה, במקום שכבר איפה מתקפלת הזרוע, זה לא נקרא מקום הנחת תפילין. זה חשוב מאוד, וגם שלא יהיה בצדדים, לא כלפי חוץ ולא כלפי פנים, אלא באמצע על המקום התפוח. בראש, איפה זה? הגמרא הגדירה את זה עד מקום שמוחו של תינוק רופס. זאת אומרת, מקום איפה שהתינוק כשהוא נולד, הרי הוא נולד עד חודש, חודשיים בערך, אפילו יותר, כל אחד זה לפי העניין שלו, הראש הוא הגולגולת, תראה את נפלאות הבורא, שהגולגולת של התינוק היא עדיין פתוחה, יש לה חמש מקומות שהיא פתוחה. למה? כי פשוט מאוד המוח צריך להתפתח, המוח שהוא כשהתינוק נולד הוא יחסית קטן, מזערי מבחינה כמותית וגם איכותית, אז לוקח כמה חודשים עד שהמוח מתפתח מספיק והתינוק מתחיל לתקשר ולהשמיע קולות ולהגיב ולהיות יותר ערני, ואז נסגרת הגולגולת בחמש מקומות, חמש קווים, יש אם בצדדים, אם גם במרכז, למטה, למעלה, אלה המקומות ששם המוח נסגר, ותמיד הבודקים, אלה המטפלים או המטפלות בתינוקות, ואשריהם הם עושות עבודות קודש, הן בודקות מה קורה בעדינות, מה קורה עם הראש, ולכן צריך להיזהר מאוד על ראש של תינוק או תינוקת בחודשים הראשונים, לבד ייפגעו חס ושלום, ולשמור עליהם. אז זה המקום. עכשיו, ממקום השיער, שיער זה לא השיער שאם הוא גידל בלורית ויורד את השערות יורדות על המצח, זה לא נחשב, אלא נחשב השורש של השיער. אם הוא יגביע, ירים את השערות ויראה מהכן השורשים של השערות מתחילות עד השיפוע הזה, ולכל אדם אפשר, גם למבוגר, אפשר כשהוא ימשש את הגולגולת, הוא יראה המקום המשופע, זה עדיין מקום התפילין, שם זה צריך להיות. זה מה שאמרנו בקו אם למעלה או למטה. אם זה יורד למצח, זה לא מקום התפילין. אם זה עלה את המקום של נוחו של תינוק רופס, לא הניח תפילין. הוא עדין גם בצדדים. צריך שהתפילין יהיו יחסית במרכז. יש כאלה שלוקחים מילימטר, ויש לו ראי, והוא הולך כל רגע, הוא מסתכל בראי. רבותיי, לא להגזים, לא צריך להיות אובססיה. אפשר בתרגול קצר, האדם עצמו ימשש באצבעות ידיו, עם הבוהן ואחת האצבעות, את התפילין, סביב הריבוע של התפילין, והוא ימדוד עם האצבעות, שזה נמצא במרכז, זה לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, זה מקום התפילין. ולכן אשרי האדם שנזהר בזה, ובשולחן ערוך התייחס לזה על שולחן ערוך, וכתב שצריך למשמש בתפילין כל זמן, כל שעה, אין כוונתו שעה של 60 דקות, אלא כוונתו מדי זמן למשמש בתפילין, ולדעת ולבדות שהתפילין מונחות במקומם, בעיקר באמירת שמע ישראל, ובעיקר גם בתפילת העמידה, לפני תפילת העמידה ובסיום תפילת העמידה, ישים לב שהתפילין תהיינה במקומם. תודה רבה לשואל, ותזכו למצוות.
חזק וברוך, תודה רבה לשואל באמת, וישר כוח. אנחנו עם עוד מאזין מהרצליה שמחכה, אבל אולי ברשות הרב קודם כל נשמע אותו, הוא מחכה ואחר כך התנחת. שלום לך, משה מרצליה.
שלום.
שלום, שלום.
שלום. רציתי לשאול כבוד הרב, אני שמעתי פעם שאדם שנמצא בשנת אבל, אסור לו לעלות חזן בשבתות, אם הוא לא חזן קבוע בבית הכנסת, כי אסור לו להגיד ישמחו במלכותך לכלל הציבור. האם יש משהו בזה? רציתי לדעת, כי יש קצת ויכוח.
כן, עיין בשיבת ציון, המקור הביא אותם, את כל המקורות של ההלכה הזאת, הביא לפני 250 שנה, הגאון הגדול, רבי ישראל יעקב אלגזי, אביו של רבי יום טוב אלגזי, שהוא היה ראש מקובלי בית אל, והיה אב בדין של ירושלים. יש לו ספר שנקרא ספר מפורסם מאוד בהלכה, שלמי ציבור, זה על היום יום בשבתות, ושלמי חגיגה על ימי החגים. זה ספר יסוד בהלכה, שם הוא מזכיר כמה מהפוסקים, כגון הנודע ביהודה, וכגון גם רבי נתן אייסיץ ואחרים, שכתבו שכיוון שהוא צריך להיות שמח, אם זה בשבת, שאנחנו אומרים ישמחו במלכותך, אם זה בימים טובים כל שכן, והוא כותב אפילו בימים נוראים, שבימים נוראים לכאורה אנחנו לא כל כך שמחים, אבל כן מצווה לשמוח. ראש השנה זה יום טוב, וכתוב בפסוק בנחמיה שאל תעצבו, כי קדוש היום לאלוהינו, אכלו משמנים ושתו ממתקים ואל תעצבו. אז ביום הכיפורים, אפילו שאנחנו כן בוכים בבידוי וכן בוכים בתפילה ומתפללים שתהיה שנה מוצלחת ותהיה לנו חתימה טובה, אבל בלב אנחנו כן שמחים שזכינו להגיע ליום קדוש כזה, ומתפללים לפני השם יתברך ושהוא מוחל לנו את אבונותינו. אז לכן החזן צריך שיהיה, לא שיהיה בתוך י"ב חודש על אביו או על אמו. אם זה על שאר קרובים אפשר, אבל האב והאם לא. אז לכן באמת כדאי להיזהר בהלכה הזאת ולא להעלות שליח ציבור בכל התפילות של שבת, של שבת ומועדים מי שהוא בתוך י"ב חודש של האבל. זה שאומרים שהיום הספרדים נוהגים כך, סליחה, זה לא מדויק, כי באמת לא, הספרדים לא נהגו בזה, ומעולם הספרדים, כל מי שמכיר את ירושלים מלפני 50 ומלפני 60 שנה יודע שלא היה בירושלים את המנהג הזה בכלל, שמי שיש לו יורצה את יור החזן, ובפרט אצל הספרדים. היה הרב בן ציון אבא שאול אומר שמי שמת אבא שלו הוא עשה אותו יתום, אבל לא עשה אותו חזן, לכן לא כל אחד יכול להיות חזן. האשכנזים נהגו בזה קצת יותר, ודווקא האשכנזים מאוד נזהרים שבשבתות הם לא עולים. ולא רק זה, גם בראש חודש, תראה שבראש חודש מי שיש לו מה שהם קוראים חיוב, אז הוא מתפלל שחרית, כן, שהוא מסיים המברך תעמו ישראל בשלום בחזרת השעץ, הוא מפסיק ועולה מישהו אחר במקומו ואומר את ההלל, כי הלל צריך להיות בשמחה, וכמובן גם את מוסף הוא לא אומר, כי את מוסף צריך לומר מי שהוא שמח, ומי שהוא יאבל תוך י"ב חודש הוא לא יכול להיות שמח, וגם זה לא טוב לציבור עצמו. אז לכן כדאי להסביר את זה בנועם לציבור, שלטובתם, לטובת הנפטרים, בשבתות יימנעו מלהיות חזנים. חוץ ממה שהערת הערה חשובה מאוד, אם הוא חזן קבוע, כך כתב הרב שלמי ציבור, שבאמת יכול הוא להתפלל, כיוון שהוא רגיל בתפילה ומנגן רגיל, וצריך בשבת להיזהר להתפלל עם ניגון. רבנו יוסף חיים כותב על הפסוק לשמוע אל הרינה ואל התפילה, אז הגמרא דרשה רינה זה תורה, שנאמר קום עירוני בלילה, המקום רינה שם תהיה תפילה, אדם איפה יתפלל תמיד באותו בית מדרש ששם הוא לומד תורה, כי התפילה תעלה שם הרבה יותר ותעשה פעולה בשמיים הרבה יותר. אבל הוא דרש את זה בדרך רמז, שמוע על הרינה שהחזן לדוגמה בליל שבת בקדיש לפני ערבית הוא מנגן בקדיש, וכן בתפילת יוצר בשבת הוא מנגן. בא השטן רוצה לקטרג על התפילה, אבל שומע שהם מנגנים, וכל פעם יש איזה מקם אחר או סולם אחר או איזה ניגון שונה יותר מלבב, יותר מושך את הלב ומשמח את הלבבות. אז השטן אומר, הם לא באו פה להתפלל, הם באו לשיר והשמיע בקשות, אז הוא בורח. אז ישמוע אל הרינה ואל התפילה. תודה רבה.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
ורפואה שלמה, שבת שלום הרב. אני רוצה לשאול שאלה בבקשה. בחור, אבא שלו נפטר שבוע שעבר, ובשבוע הבא הוא מתחתן. מה הדין לגבי תזמורת, שמחה, מה עם האלמנה ומה עם האחים שלו? הם יכולים לבוא לחתונה, מה עושים?
כן, התשובה היא כזאת. זה מצער שקרה, אבל כמשנה אומרת, מעבירים את המת מלפני הקלה. אומנם היא מדברת המשנה באופן אחר, לא במקרה שלנו, אבל למדנו מכאן שחתן זה מעלה גדולה ויש לו זכות קדימה לחתן ולכלה. לכן החתן והכלה מקיימים את החופה כרגיל ללא שום שינוי. מותר לו לשמוח, מותר לו לגיל, מותר לו לשמוע תזמורת, הכל, אבל כמובן בצורה יותר מאופקת ולא יותר מדי נרחבת. עכשיו, לגבי הקרובים, זו באמת שאלה. האמא של החתן, ודאי שהיא מצווה כן להיות בחופה, וכן להיות כל מהלך האירוע, מכיוון, והתפקיד שלה בתור אם, לקבל את פני האורחות, את פני האורחים, את הקרובים, להודות להם, הם רוצים לברך אותה, כי חלק גדול באים לכבודה היא, אז היא נקראת בעלת השמחה, ואצלה אין הגבלה בלהשתתף בשמחה. אבל נשאר הקרובים שהם נקראים הבנים או הבנות של הנפטר, אני מבין שכאן נפטר האבא, אז כיוון שהם קרובים של הנפטר עצמו והם בנים שלו, אז זה הרבה יותר חמור. מותר להם יהיה להיות נוכחים אך ורק בחופה עצמה, הקידושין, קריאת הכתובים. כתוב פירוש בהלכה שאחרי שבע ברכות הם יעמדו בחוץ, אז הם ילכו לחדר אחר, יתקינו להם איזה אולם נפרד או איזה מקום סמוך ששם הם יכולים לשבת, ושם יאכלו מה שיאכלו, יסעדו מה שיסעדו, יגידו שלום, ייכנסו, ייפרדו מבני הזוג וילכו לבתיהם לשלום. זה ההלכה לגבי בנים של נפטר שהם לא בעלי השמחה. אני מדגיש שאינם בעלי השמחה. אבל האמא יכולה בהחלט להשתתף למשך מהלך כל אותה הלילה וכל מהלך השמחה עד גמר האורחים כולם. תודה רבה.
תודה וישר כוח גדול לכבוד הרב והמאזין מאקו. אנחנו עם אהרון מיבנה, שלום לך אהרון.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
שאלתי בנושא הקצאת שמן של חנוכה. אם נניח מילאתי כוסית של שמן, שמתי את הפתילה והדלקתי אותה, לאחר מספר דקות כפתה, האם מותר לי להשתמש בשמן הנותר לדבר של חולין, או אני חייב מראש, כשאני קונה את השמן, להתנות, לעשות עיניי.
הטוב ביותר, עוד לפני שקנית את השמן, ואפילו היום, ואפילו הרגע, לומר שכל השמן שאני היחד, או אקנה, הן בבקבוק, הן בכוסיות שאני אמלא להדלקת הנרות, אני לא מקצה אותו לצורך מצווה, אלא אני אוכל להשתמש בו ולהסתפק ממנו, כמו שהרמב״ם משתמש במילה הזאת, להסתפק, זאת אומרת, לקחת הספקה מהשמן הזה ולהשתמש בו לכל דבר שתרצה. אז אדם עומד ואומר שהוא מראש מתנה שהשמן שנמצא הן בבקבוק והן בכוסיות הוא לא מיוחד לנרות חנוכה דווקא, ואם יישאר ואני ארצה להשתמש בו לדבר אחר, מותר יהיה לי להשתמש, ואז בהחלט כאשר אמר כן יהיה, כיוון שהוא הבעלים והשמן שלו, אז הוא יכול להתנות מראש על כך, להשתמש בזה לכל מטרה שהוא ירצה. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך, יישר כוח. אנחנו עם מאזין מיד בנימין. שלום לך, שלום.
שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול, קראתי לשתיקה את ספר חנוכה בציון, ולגבי זמן הדלקת נרות, ראיתי שהרב לא ציין למה שכתב בפרי עץ חיים, וגם כתבו הרב עובדיה עדיה לגבי זמן הדלקת נרות להדליק בשקיעה ולא בצאת הכוכבים. רציתי לשאול רב מדוע, אם יש באיזשהו סיבה מסוימת.
אני לא מבין אותך, אז שתי דעות, שתי שיטות. והשיטה שהתקבלה אצל כל חכמי ישראל היא 20 דקות אחר השקיעה ולא בשקיעה. זה שהיו מדליקים בשקיעה, זה היה בישיבת בית אל. איפה זה היה? בבית הכנסת. היו מתפללים מנחה לפני השקיעה, ומתי מדליקים בבית הכנסת? מפורש בהלכה, לפני תפילת ערבית. גם אלה שמתפללים בפלג המנחה, כמעט שעה לפני השקיעה. השקיעה זה בסביבות 20 דקות לפני 5, אז 20 דקות לפני 4, או יותר נכון 10 דקות ל-4, לכולי עלמא, זה זמן תפילת ערבית. אז מה עושים? מתפללים מנחה ב-3:30, והנה הגיעו לרבע, ל-4, ל-10, ל-4, רוצים להתפלל ערבית, עוצרים, מדליקים נרות חנוכה, ואפילו עדיין יש שמש, כי כך אנחנו עושים גם בערב שבת, ביום שישי, בעוד שבועיים, יהיה אז שבת חנוכה. אז אנחנו נדליק נרות, לא בשבת, אסור להדליק בשבת, מדליקים ביום. מאיזה שעה אפשר להדליק? מהשעה 3:50. זאת אומרת, מהשעה 3:50 זה זמן הדלקת נרות חנוכה, ואחר כך מדליקים נרות שבת. אז אם כן, כך היו נוהגים בבית אל. כל מה שראית שם זה מתייחס לגבי מנהג ישיבת בית אל, ולא רק ישיבת בית אל, כל בתי הכנסת שבארץ ובעולם שרוצים להתפלל ערבית עם השקיעה, אז לפני תפילת ערבית צריכים להדליק נרות. מדליקים נרות בבית הכנסת לפני תפילת ערבית משום פרסומי ניסה, ואחרי זה מתפללים תפילת ערבית, מסיימים אותה ומגיעים לבית תוך דקות אחדות, וזה תוך חצי שעה להרמב״ם מדליקים את הנרות. תודה רבה.
שוב תודה רבה לשואל וחזק ברוך לרב. אנחנו עם מאזין מהצפון. שלום לך אביחי.
שלום לך, שלום לכבוד הרב, שבת שלום הרב, בריאות איתנה לך.
שלום
הרב, שאלה בנוגע לפיוט הזמר בשבחין של רבנו הארי ז"ל. שם יש שם, ראיתי בהמון סידורים, יש בית אחד שהוא בסוגריים, שביטין ושביקין מסעבין דרחיקין. השאלה האם צריך לקרוא אותו, או שמה, אני לא יודע למה שמו אותו בסוגריים, אני משתדל לקרוא אותו, השאלה אם אני נוהג נכון.
אני מסכים איתך בכל מילה. הגהות, אין סוף להגהות, כל אחד בא ומגיע ועושה מה שהוא רוצה, ומצנזרים מה שהם רוצים, בהרבה תפילות, גם בעיקר בליל שבת, אתה תמצא את זה לפני קידוש, בהרבה מקומות, גם בלשם ייחוד של הבן איש חי, גם בעוד ועוד ועוד דברים. השיחה, אני קטעתי אותך, רצית להוסיף משהו או ש...
האם, בקטנה ממש, האם אפשר גם לקרוא אותו אחרי הקידוש עצמו, אם יש לי המון בני אנשים, המון אורחים בבית, האם אני יכול לבד אחר כך לקרוא אותו גם?
אפשר אחר כך, אפשר גם לפני שאתה בא, לפעמים קורה שבבית הכנסת מתעכבים קצת, ויש איזה פרק זמן, אפשר לקרוא את זה, זה לא בעיה. אין בזה, זה לא מחזק השקרה. שמה סדר לדרומה, מנרתה דסתימה, וכן על זה הדרך, סדר השולחן, סדר הכיכרות, וכל מה שיש. והשתדל שבאמת המנורה תהיה בדרום, והשולחן יהיה בצד צפון, פחות או יותר. לא צריך להיות בצורה סימטרית, לא לקחת מצפן ולמדוד שהשולחן בצד צפון והמנורה בדרום, אבל העיקר שהמנורה בצד אחד והשולחן בצד השני, וזה יוצא פחות או יותר סמוך זה לדרום וזה לצפון. אז יכול לומר את זה, בהחלט כן אומרים, אנחנו אומרים את זה. רק את זה, את הקטע הזה, אומרים בלחש, כדי לא להתגרות עם המזיקים. זה כל העניין. תודה רבה לך.
תודה וישר כוח. אנחנו עם מאזינה נוספת מרחסים. שלום לגברת אסתר.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול אם זה נכון, מה שידוע לי, כשיש בגד על הגוף ויש איזשהו חוט שרוצים לגזור אותו, האם צריך להוריד את הבגד או שאין בעיה לחתוך את זה כשהחוט...
מובא בספרים שזה קשה לשכחה. כלומר, אם אדם יש לו איזה בגד, שיש שם איזה, כמו נאמר, איך קוראים לזה, הפתקית שמחוברת לבגד, שבשעת המחירה, כדי לזהות את הבגד, שמים אותה, ואחר כך לובשים בדרך העולם להסיר אותה. אז הוא לבש את הבגד וראה שהפתקית עדיין נמצאת, אם הוא יכול להתיר אותה מהקשר, הוא יתיר, אבל אם זו פתקית שתפורה, שצריך לגזור אותה, באמת לא יגזור את זה על בגדו, זה קשה לשכחה, כלומר הוא יכול לגרום חלילה חלילה, שהמזיקים יכולים להתאחז בו, או להפריע לו, אלא יפשוט את הבגד, וכשיסיר את הבגד מעליו, יסיר את אותה פתקית, או יגזור את אותו, את אותם חוטים שנשארו מהתפירה וכדומה, ואחר כך ילבש את הבגד. אמת.
תודה רבה, יישר כוח. אנחנו ננסה להכניס עוד מאזין מירושלים, מסיימים מירושלים, חיים מירושלים, שיהיה לך שבת שלום, בבקשה.
שבת שלום לכבוד הרב, השם יאריך ימיו בטוב.
שלום ומבורך, אמן.
שאלה לכבוד הרב, האם מותר לבחור דתי לשדך בין בחורה חילונית לבחור חילוני מחשש שיקרה בעתיד בעיות בתארת המשפחה וזה יגרם כביכול על ידו?
שאלה מאוד קשה, אבל אם הם כבר מכירים, אני מבין שהם לא מכירים, ועכשיו שיכירו אז יקרה מה שיקרה. הכל תלוי באותו מקרה, כדאי להתגשת לרב, רב מוסמך, איש בעל ועמיו, זאת אומרת אדם בעל ניסיון בנושאים האלה, שידע מי הוא הבחור, מי הנערה, אם הם באמת שמורים, אם הם באמת שמורים, ואז יכול להיות שלא ישמרו, באמת יכולה להיות בעיה. אבל בחורים שהם לא שמורים, ובנות שלצערנו אינם שמורות, וכשאתה תשדך ביניהם, הם כן יהיו שמורים, ולפחות יהיו נאמנים זה לזו, אז יש עניין שאני אגדור אותם קצת יותר, ואשפיע עליהם גם, אבקש מהם לשמור את דיני התארה, לשמור דיני נגיעה, ואת כל הדברים הנחוצים, בזה יהיה לו מצווה גדולה, שגם יקרב אותם לאבינו שבשמיים, ועם הימים הם ישובו בתשובה, ויתחילו כאן לשמור. אז תודה רבה, שבת שלום למאזינים, שבת שלום לחצבת באולפן, שבת שלום לך וישי, ותודה רבה על הכל, שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
אמן, אמן, אמן.